וברכה, בוקר טוב, אנחנו בעמוד 64. אז אנחנו כאן בתוכנית הלימודים של הישיבה המרכזית שהרב קוק הגה. אז גם 13 המידות ו-32 מידות שהאגדה נדרשת בהם. כאן יש משפט אחרון בפסקה, עיון ההלכה ועמקי הסוגיות ניתנו לתלמידים מזון שכלי ומבריא, והמדרשים והאגדות יוסיפו להם מזון מוסרי ואסתטי. מקום אחר הרב מסביר שהנטייה היתרה לפלפול זה היה בגלל שלא למדו אגדה. כיוון שלא למדו אגדה, אז מה שהאגדה יכולה לספק, שזה מזון מוסרי ואסתטי, היה חסר לתלמידים, ולכן הם חיפשו את היופי בפלפול. אבל עכשיו שאומר, אתה רוצה מזון אסתטי, אז יש בשביל זה חוכמת האגדה.
מה יש תשוט באגדה עכשיו?
האגדה זה יפה. תקרא אגדה, תראה שזה יפה. לא, אגדה זה לא דווקא אגדות. אגדה זה כל הצד ההגותי של היהדות נקרא אגדה. כל מה שלא הלכה נקרא אגדה. למשל... כן, אגדה. למשל, מורה נבוכים זה אגדה. בסדר?
מה זה, הכוזרי וכל הדברים האלה.
לאמונה
זה אגדה?
בגדול כן. אתה יכול לחלק את כל התורה שבעל פה לשני תחומים, הלכה ואגדה.
אז גם קבלה נכנס?
כן, הכל נקרא אגדה. כן. וכתבי הקודש. וכתבי הקודש. תורה שבכתב ילמדו בישיבה בשום שכל עומק הפשט. וחוכמת הלשון. וקדושת הרוח בסיוע של כל הידיעות המביאות לחקר עומקה של תורה וקדושתה, ולהבנת הרוח העליון והפנימי של כתבי הקודש כולם, כל ספר וספר לפי עניינו וטיבו וערכו. כלומר, גם כל ספר באמת זה אופן אחר ללמוד אותו, צריך הקדמות מיוחדות לכל ספר. עומק הפשט זה הכוונה, הפשט האמיתי. זאת אומרת, יש ברשי הרבה פעמים, רשי כותב פשוטו כמשמעו. מה רוצה רשי לומר כשאומר פשוטו כמשמעו? שבדרך כלל פשוטו זה לא כמשמעו. אבל יש מקום מיוחד, רשי אומר פה פשוטו זה כמשמעו. מה זה משמעו? משמעו זה מה שאנחנו רגילים לכנות פשט. משמעו זה מה שעולה לך בקריאה ראשונה. מה? כן, מה ששמעת, מה שנראה לך בפעם הראשונה. פשוטו זה מה שזה אומר באמת. שזה לא תמיד משמעו. אלא אם כן, במקרה הזה, פשוטו כמשמעו.
למה לרוב הפשט הוא לא כמו משמעו?
כן, בגלל שלמשל, אם אני אומר לך, תן לי את המלח בבקשה. אז משמעו זה שאני מבקש ממך להעביר את המלח. אבל פשוטו זה משהו אחר. יש לי ביקורת מדוע המרק תפל. זה פשוטו. אין? למרות שזה נאמר במילים של תן לי את המלח בבקשה. בסדר? אז יש מה שהתכוונתי באמת, זה פשוטו. תקרא לזה סאבטקסט. טוב. אז יש עומק הפשט. מה? כן, ברור, ברור. זאת אומרת, שאתה לא בפשט, אז פשט זה לא פשוט. היה פעם בוועידת האינטלקטואלים בפריס, האינטלקטואלים היהודים בפריס. היה אחד בשם רובר מזרחי, הוא היה מומחה לספינוזה. הוא התפרץ באמצע הרצאה של לוינס, ואמר, מה, התורה שבכתב זה משהו, התורה זה משהו נורא, יש דברים איומים, עין תחת עין, שן תחת שן. אז ענה לו לוינס, אם אתה רוצה להבין משפט אחד באפלטון, אתה מוכן להקדיש לזה 10 שנים. אז בשביל פסוק אחד בתורה, כדאי שתלמד.
זה לא רק בגבי התורה ורשי, זה לגבי עומק הפשט בכל התחומים.
כן, בכל תחום. אני אומר. כן, בדיוק, עומק הפשט. כלומר, אתה יכול להגיד, אני תרגמתי על ידי המילון. זה לא אומר שהבנתי נכון. ברור. טוב, זה עוד עניין. כן, זה הגאון מוילנה היה אומר את זה. כדי להבין פשט אמיתי אתה צריך לבדוק אם הוא מתאים לסוד. וסוד אמיתי לראות אם הוא מתאים לפשט. כן. כי הסוד זה הסוד של הפשט, והפשט זה הפשט של הסוד. לא כמו אצל האלכסנדרונים שהסבירו שיש רובד גלוי ויש אלגוריה. ואז האלגוריה אין לה שום קשר עם הפשט. כן. אז טוב. אז הנה, זה כבר נכניסה לעומק הסוגיה. אז, אבל הרב כאן אומר, צריך ללמוד את המחקר, ללמוד את המדרשים, ללמוד, בקיצור, הכל מסביב לפשט של הכתוב.
רגע, מי ילמד את כל זה? היו לו את המחמים ביד כדי ללמד?
כן, היו לו קצת, כן, הרב ציודה לימד תנך. מי שלימד תנך זה הרב ציודה. מי לימד 13 מידות? הרב הנזיר. את התלמוד לימד הרב חרלאפ. היה לו צוות, נגיד ככה. כל המקצוע של תולדות ישראל, מה זה תולדות ישראל? היסטוריה. חכמי הדורות ותולדות הספרות הקדושה, מה שקרה מבוא לתורה שבעל פה, לדעת מי קדם למי, מה כל ספר אומר, מה ההתפתחות וכו'. ילמדו על פי המקורות הראשונים, הפזורים באוצרותינו והמכונסים למקצוע זה, כמו סדר עולם רבה, סדר עולם זוטה, מגילת הענית, איגרת רב שריר הגאון, בספר הקבלה לרעבד, בהוראת מסילה ישרה ובהסרת כל המכשולים וכל יתדות הדרכים אשר נתבו על ידי תלמידים שלא שימשו כל צורכם. כן, הרי לעשו מזה באקדמיה שימוש לא ראוי, אז עכשיו אנחנו ננקה את זה. כן, הרי סך הכל זה ספרים שלנו. מדע ארץ ישראל, בכל ערכיו ומקצועותיו, מן ההלכות הקיימות בארץ, עד כל קצות המדע של ארץ ישראל בכל גבולותיה סביב, על ידי ביורי הסוגיות, השמועות וההלכות, וכל המאמרים השונים והמפוזרים בכל אוצרות ספרותנו. חוכמת ישראל, העיונית והמחקרית, אז, כמו חמשת ספרי המופת שלנו במחקר הדת, האמונות ודעות לרב סעדיה גאון, הכוזרי, חובות הלבבות, מורה נבוכים והעיקרים, ועוד. כן, בישיבה, בימי הרב קוק, באמת היו לומדים, תוך 3 שנים ממלא את כל חמשת הספרים האלה. חמשת, שהם ספרי היסוד. ועוד, יש עוד ספרים באמת, מדבר כל זה מתקופת הראשונים. וספרי המוסר, המצוינים, הכל בהדרגה נכונה ובשום שכל, עד הספרים המובחרים והמקודשים שבין הדורות המאוחרים מסוג זה. חלק מחוכמת ישראל? זה חלק מחוכמת ישראל? לא, הוא מכוון לצד הרעיוני, ההגותי. לא ההלכות. חוכמת ישראל, אתה רואה גם הלכה, זה חוכמת ישראל. לא, זה לא... מה שרגילים באוניברסיטה לכנות חוכמת ישראל, או מדעי היהדות. כן. אז קראו לזה בגרמנית, Wissenschaft des Judentums. באנגלית Jewish studies, כן, Jewish studies, ובצרפתית études juives. זה מקצוע מיוחד. יש Revue des études juives, זה היה הכתב עת הגדול של הדבר הזה. טוב, הכל בהדרגה נכונה, כן. ספרים כאלה וכל מקורותיהם וכל המתייחס להם והמסתעף מהם, כשהם מזדקחים, זאת אומרת, מזדקחים מכל מה שהאקדמיה עשתה מזה, מבהיקים ומבריקים בנפש ההוגה בהם בתארת לב ושלוות הרוח, בצירוף דעת העולם והחיים, ממלאים הם אותם הוד והדר, עצה ותושייה, חיים ועוז, מולידים בם חזיונות חדשים ורעיונות רעננים, וההרגל לשוטט בהיכל הרעיון, לטייל בין סתירות השיטות השונות שבדרכי תורת המחשבה, מעודד את הרוח ומעורר את הכוחות הנרדמים לתחיית עילומים רעננה וקדושה. כלומר, זה יחזיר לאנשים את העוצמה ואת הרעננות של המחשבה. וברבות לנו גיבורי כוח קודש, מלא לשד עילומים מדעות, מידות ומוסרים, מכל יוצרות ספרותנו הקדושה, אז מאליו יתרומם הרוח, ויגבר הלב, ויגבורי חיל, ברוח חוכמה וגבורה יקומו ויעמדו, אכן לבצר את מעמד התורה והאמונה בישראל. שימו לב שהוא דיבר כמעט הרבה רק על הראשונים, מובן מאליו שיש הרבה בספרות של האחרונים, גם כן רבי חנניה, בן הקשיא אומר הצה.